היי, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו, ואני שמחה להיות איתכם כאן בפרק 62. כמה הודעות לפני שאנחנו מתחילים וניגשים לפרק. קודם כל, הודעה שהיא חצי משמחת, חצי עצובה, תלוי מי מקשיב, זה שהפודקאסט ירד עד אוגוסט בערך לפעם בשלושה שבועות, במקום פעם בשבועיים. אני יודעת שיש אנשים שרוצים להרוג אותי כרגע, כי אתם רק מבקשים שזה יהיה פעם בשבוע, אבל הסיבה, שהיא אולי הסיבה המשמחת, היא שאני עובדת על הספר שלי, ואני ממש חייבת לסיים אותו עד אוגוסט. יש לי אשכרה דדליין, שאני צריכה להגיש להוצאה לאור את כל הספר, צריך לקבל החלטות כואבות בשביל שזה באמת יקרה, וזה אחד הדברים שהחלטתי לעשות, אז סלחו לי, ואנחנו החל מאוגוסט נחזור לעצימות הרגילה שלנו. הדבר השני זה גם להגיד לכם תודה, שמדי פעם באירועים אתם באים אליי ומספרים לי איך הפודקאסט משפיע על החיים שלכם, וזה, אני חייבת להגיד שזה סיפורים שממש נשארים איתי, כשאתם באים ומספרים על איך זה שינה לכם את המסלול קריירה. מישהו לא מזמן סיפר לי שזה ממש שינה לו את הזוגיות, כל מיני דברים שהוא שמע והתחיל ליישם, גם ברמת המחשבה, אבל גם ברמת הכלים. אז תודה על כל הסיפורים שאתם חולקים, וכשאתם באים להרצאות, אז תבואו ותספרו לי, אל תישארו שם אנונימיים, כי זה יהיה יותר כיף לשנינו, שנדע את זה. באותו הקשר, באמת האירועים הקרובים שאתם מוזמנים אליהם, זה קודם כל ב-26 ביוני 2019, אומרים לי להגיד שנה, 2019, יש הרצאה על מיינדפולנס בכפר סבא, כמובן שכל הפרטים נמצאים באתר, וזהו, מי שעוד לא בקבוצת הפייסבוק, אז בואו, אנחנו מדברים שם על הפרקים, שואלים שאלות, כיף שם, ואני אשים קישור שתוכלו להצטרף להיות חלק מהקהילה. אז זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא הפרק שלנו. היום אנחנו מדברים על איך אפשר לעבוד עם מצבי תודעה שהם לא מטיבים איתנו, ונמצאת איתי כאן קרן ארבל. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה רבה על ההזמנה.
איזה כיף שאת כאן. אז קודם כל אני אספר למה היה לי חשוב שתגיעי. אני מכירה אותך דרך הריטריטים של הויפאסנה, שעשיתי כמה פעמים. פעמיים הייתי בריטריט שלך ספציפית במואה, פעם אחת ב-2017 ופעם אחת ב-2019. וזה היו ריטריטים שממש ממש השפיעו עליי, ומאוד אהבתי גם את ההנחיה שלך, אותך, את האווירה שאת משדרת, וכמובן את התוכן שאת מעבירה. והיה לי מאוד חשוב שזה יגיע להרבה הרבה יותר אנשים, ובגלל זה בחרתי להזמין אותך, ואני ממש שמחה שנהנית להצעה והגעת אלינו. ובאופן קצת יותר פורמלי, אני אספר עלייך שאת מתרגלת וחיה את הדרך הבודיסטית כבר 21 שנה, שזה מלא זמן. זה חיים של בן אדם בוגר. וביום יום שלך את מלמדת מיינדפולנס וויפאסנה. ועוד עובדה שהיא די פיקנטית לדעתי, זה שאת גם מתרגמת מהטקסטים המוקדמים של הפאלי, נכון? שבדיוק דיברנו על זה קודם, שזה נורא מרשים שאת בעצם קוראת פאלי שוטף. רוב האנשים אפילו לא יודעים מה זה פאלי. תרגמת את הספר שנקרא דברי הבודה, שבו את בעצם ערכת ותרגמת דרשות שונות של הבודה, נכון?
גם תרגמתי, גם עם הערות, יש גם ככה מבוא על ההגות והדרך הבודיסטית שכתבתי עם חבר טוב, אסף סאטי אלבר.
אז זה יופי. כן. אז היום אנחנו בעצם מדברים על איך עובדים עם מצבי תודעה שהם לא מטיבים, שזה ככה כותרת מאוד מאוד גדולה. אז בואי נבין קודם מה זה אומר בכלל, מה זה מצב תודעה לא מטיב?
המילה לא מטיב מתייחסת למצבי תודעה, הלכי רוח, רגשות, מחשבות, שהן גורמות לנו לאיזשהו סוג של סבל מנטלי, ברמות כאלה ואחרות, מתחושה קטנה של קיבוץ ודאגה ומתח, ועד סבל משמעותי. אז הוא לא מיטיב במובן הזה.
כלומר, זה כל מצב שבו אני מנסה רגע להגיד את זה ממש פשוט, שאני מרגישה בו לא טוב?
לא, כי יכול להיות מצב שאני מרגישה בו לא טוב, ואיכות התודעה שלי יכולה להיות מאוד סקרנית ומתעניינת, ואז התודעה עצמה היא לא מיטיבה, למרות שהחוויה שלי הייתה יכולה להיות כרגע כואבת, או לא נעימה באיזושהי צורה. זה מצבי תודעה, אני אגיד סבל, שיש שם איזושהי תחושה שאני אגיד, אם את יש well-being עכשיו, כן. או יש סבל? אז תגידי, לא, אין well-being.
כלומר, יש סבל.
יש סבל. ברמה כזאת או אחרת.
אז זה בעצם לפי מבחן התוצאה של מה שקרה? כי גם אם נגיד, סתם לקח דוגמה, אוקיי, נפרדו ממני, או אמרו לי משהו מאוד לא נעים, אז זה כואב, ואני מרגישה איזשהו סבל, אני כבר לא עם הבן אדם שאהבתי, או שאני מתגעגעת, אז מתי זה הופך להיות לא מיטיב?
באופן כללי זה, כשאני סובלת, היינו מגדירים את זה כמשהו שהוא לא מיטיב, כי הוא מכאיב לי. אני חושבת שכשיורדים לרזולוציה יותר עדינה, בייחוד מי שקצת יודע על תרגול מיינדפולנס, זה האם המצב תודעה הזה הוא לחלוטין תפס אחיזה בתודעה שלי, ואת הכל אני תופסת דרך העצב, הבדידות וכדומה, או שיש שם איזושהי יכולת להתבונן במה שיש, ואז הרגע הזה כולל בתוכו אולי את אחד ממצבי התודעה לא מיטיבים, אבל הוא כבר מפסיק להיות סבל.
בעצם הבודה כתב פעם שהעולם נבנה באמצעות המחשבה, נכון? Mm-hmm. שאנחנו רואים את מה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים. Mm-hmm. ונראה לי שמה שאנחנו מדברות עליו זה איך יראה העולם אם אנחנו נחשוב אחרת. Mm-hmm.
זה גם, אני חושבת שכשאומרים מצבי תודעה לא מיטיבים, זה כולל גם מחשבות במובן הקוגניטיבי, ממש הסיפור והמילים שנוכחות בתודעה, וגם מה שאנחנו קוראים לו רגשות והלכי רוח, שזה לאו דווקא מתבטא כמחשבות, אבל יש איזשהו הלך רוח מסוים. אז זה גם וגם.
אני מנסה לחשוב על דוגמה, נגיד שקרתה לי בריטריט האחרון, שנורא רציתי לנסוע לויפאסנה, ובמיוחד אחרי שיש לי ילד, וגם החיים גם ככה עסוקים, במיוחד אחרי שיש לי ילד, זה המון המון מאמץ לזה שזה בכלל יקרה. כלומר, זה היה צריך לעבור המון פילטרים של את בטוח רוצה את זה, את בטוח יכולה, את צריכה לבטל עבודה, את צריכה לדאוג לבייביסיטר, את צריכה המון המון דברים, שלא נדבר על הקושי הרגשי שגם בו ניגע. ואז כשאני כבר נמצאת בריטריט, אני מוצאת את עצמי חושבת מה יקרה כשאני אחזור. נכון? כלומר, אני סוף סוף כאן, עבדתי כל כך קשה כדי שזה יקרה, ואני חושבת על הדבר הבא, על מה יקרה שאני אחזור הביתה. זה מבחינתך מצב תודעה שהוא לא מיטיב?
אם אני אשאל אותך, אם ברגעים האלה שחשבת על מה יקרה כשאני אחזור, מה היה רמת ה-well-being שלך באותו רגע? האם זה היה שם רגע של רווחה ונינוחות, או שהיה שם משהו אחר?
אני חושבת שזה היה גם וגם. זה גם אוף, למה אני לא איתו, ורגשות אשם, ואני לא בסדר, וכאלה, אבל זה גם מין, איך אני אוהבת אותו.
אבל לשני סוגי מחשבה אחרים.
כן, כלומר, זה...
זה זז לשני דברים.
זה מתחלף, כן.
הרגעים של אהבה, זה רגעים מיטיבים, ופותחים, ומשמחים. ואז רגע אחר כך מופיע הרגע של, אוף, אני הייתי רוצה להיות איתו עכשיו, זה רגע מצמצם, זה רגע סוגר. ואני חושבת שבחוויה אפילו הגופנית, אנחנו מתחילים להביא יותר תשומת לב גם לרמה הגופנית שמצבי התודעה מייצרים. יש הבדל מאוד גדול מהרגעים האלה של, אוי, איך אני אוהבת את הבן שלי. יש משהו כזה, נפתח, לבין הרגעים של הדאגה והחרדה, שיש משהו שהוא מאוד מקוות גם ברמה הפיזית.
כן.
אז זו הבדיקה הראשונית להבחין מיטיב לא מיטיב, יש רפרנס גופני מיידי.
אבל גם באיך אני אוהבת אותו, אני רוצה להיות איתו במקום אחר שהוא לא איפה שאני נמצאת עכשיו.
גם, נכון. אז זה רגע של השתוקקות, זה כבר לא הרגע של אהבה.
אז איך, זה מרגיש כמעט אותו דבר, נכון? כשאנחנו אומרים למישהו, אני מתגעגעת אלייך. אז אני, את אומרת, אני משתוקקת למשהו שאין לי כרגע, אני רוצה להיות עם הבן אדם הזה, והוא לא החוויה שלי בכאן ועכשיו, אבל זאת אהבה, לא?
זה בעיקרון, אפשר להגיד, הייתי מניחה שזה מבוסס על זה שיש בי אהבה, אבל באותו רגע מה שיש זה השתוקקות למשהו אחר.
אבל את אומרת פה דבר מהפכני. את אומרת שאם אני מבינה נכון, שגעגוע, שאנחנו תופסים אותו כרגש מאוד חיובי, נכון? זה מחמאה להגיד למישהו, התגעגעתי אליך. את אומרת, זה לא כזה טוב לנו, אם אני מבינה נכון.
אני חושבת שכל אחד צריך לבדוק, אני יכולה להגיד מהחוויה שלי, שאם בגעגוע יש איזושהי תנועה שמקובצת ורוצה להיות במקום אחר מאיפה שאני נמצאת, זה רגע שהוא רגע שהבודה קורא לו דוקה, הוא רגע שיש פה איזשהו סוג של סבל באיזושהי רמה. לעומת הרגע שאני יכולה להיזכר שיש לי אנשים שאוהבים אותי, ואני שמחה על זה שיש לי אנשים שאוהבים אותי, ויש משהו פותח ומרווח.
אז בואי באמת ניתן את זה ככה באופן פורמלי, בעצם הבודה טען שיש חמישה אורחים, נכון? באנגלית הוא קורא להם ה-hindrances, כאילו שזה יותר מעכבים.
כן, בפאלי המונח היותר מדויק זה בעצם המכשולים, שאם בעצם אם לא מזהים אותם, הם הופכים להיות מכשולים מאוד משמעותיים לבהירות ולצליות ולחיים מאוד מלאים. כשזה הגיע למערב, אז זה היה צריך למצוא מין מונח שהוא, יש בו משהו יותר פותח ולא מבהיל. אז בחרו את המילה אורחים, שאני מאוד מאוד אוהבת, כי בעצם מצבי התודעה האלה והרגשות האלה הם באמת אורחי תודעה, הם לא נוכחים פה כל הזמן. אז התרגום מאוד יפה בעיניי. והדוגמה הכי פשוטה שכולנו מכירים אותה, אם אני קמה בבוקר עצבנית, כי היה לי יום קשה וישנתי רע נורא, וקמתי בבוקר עם העצבים, ואני בכלל לא מזהה שהם כאורח הזה נוכח, זה רק אורח, כן? בעוד שעתיים יכול להיות שיהיה משהו אחר. זה הופך להיות האופן שבו אני פוגשת את המציאות ואת האנשים סביבי. אז הוא אורח שהוא כבר לא כל כך אורח, או כאילו הוא הפך להיות דייר קבע, שצובע כן. את כל התפיסה. אבל אם אני מזהה את העצבים, אני אומרת, אוקיי, אני מזהה שאני כועסת עכשיו, עצם הזיהוי כבר מפתח מרווח.
כלומר, אנחנו יותר מצליחים להגיד, יש בי עכשיו, או יש לי X, Y, Z, יש לי כעס, יש לי קנאה, יש לי הסחת דעת, אבל זה לא מי שאני כרגע, אני לא רואה ככה את העולם.
בדיוק, זה הופך להיות עוד משהו שנוכח בחוויה שלי, שאני רואה אותו, ושאני גם יכולה להחליט ברמה מסוימת לפעול לא מתוכו.
יש דוגמה שאני אוהבת לתת בהרצאות שלי על הנסיעה בכביש. אני חושבת שהיא מעוררת בנו הרבה פעמים המון דברים, וספציפית נגיד שמישהו חותך אותנו. אז התגובה האינסטינקטיבית אצל הרבה אנשים היא, קודם כל, אנחנו זועמים, אנחנו רוצים לחתוך בחזרה, להתנקם, לצמד, לצפור, לקלל, כלומר, רואים שם כל מיני תגובות מאוד קיצוניות. ומתוך התרגול הזה של מיינדפולנס, אנחנו אומרים, רגע, מה עובר עליי כרגע? מה קורה לי? חם לי, הלב שלי דופק, האגרופים שלי מתכווצים, יש לי מלא מלא מחשבות בראש, אני כועסת. וזה מייצר את המרווח הזה שאת מדברת עליו, שיש בחירה אחרת.
כן.
אני יכולה להחליט אם אני רוצה עכשיו להיכנס לבן אדם שחתך אותי, או לעשות משהו אחר שהוא יותר מטיב איתי.
לגמרי, ואת גם מתארת משהו שהוא נוסף, שרובנו לא בדרך כלל לא עושים אותו, אם אין לנו באמת איזשהו, אני חושבת את התרגול של התבוננות מהסוג הזה, זה שאנחנו יורדים מרמת התגובה המנטלית האוטומטית, למה שקורה לי בגוף, כי תיארת מה קורה לי, חם לי, גרופים מתכווצים, דפיקות לב, משהו במעבר מהמחשבות שמזינות למשל כעס, או מזינות כל מצב, כל רגש אחר, אנחנו יורדים לרמה הגופנית, והדבר הזה הרבה פעמים קוטע את הרצפים הלא מתאבים של המחשבה. ובמקום הזה, עצם העצירה עוצרת משהו ברצף. אני רגע אחד נושמת, כשאמרו לנו, קחי כמה נשימות, שזה בדיוק זה. נגיד, רגע, תרדי מרמת תנועה מנטלית שמתוחזקת על ידי מחשבות, אומרת, רגע אחד, רגע, מה קורה שנייה? אני אנשום רגע, ואז יש שם איזה מרווח לא לחלוטין לפעול מתוך המקום הזה.
כמו בעצם יוצאים החוצה מגבולות הגוף שלנו בצורה מטאפורית, ורואים מה עובר על הבן אדם הזה.
לחלוטין.
אז מה הם האורחים באמת?
אז הראשון זו השתוקקות, אבל בעיקר השתוקקות להנאות החושים. כן? כי למשל ההשתוקקות...
לנעים לי?
למה בא לי, בא לי לאכול משהו טעים, בא לי כרגע ללכת לנוח, למשל, זה גם השתוקקות להנאות החושים. בעצם השתוקקות למשהו אחר ממה שנוכח עכשיו.
אני רוצה להיות שם, כזה.
בדיוק.
כן.
בא לי משהו אחר ממה שיש לי כאן, שזה כבר מייצר סוג של אינחת, כי בעצם לא בא לי להיות פה.
כן. כן?
אז האורח השני, שהוא בעצם תמונת המראה, זה האורח של הלא בא לי. זה האורח של... לא בא לי על מה שיש פה כרגע, התנגדות, חייה, סלידה, אפשר להרחיב את זה לכעס, שיפוט, ביקורת, פחד. כל התנועות של העדיפה, כן? שלא בא לי מה שנוכח כרגע בתודעה שלי, בגוף שלי, בסיטואציה החיצונית וכדומה. אז זה האורח השני שכולל כן. באמת... אלה שתי תמונות מראה.
כן, כן אנחנו גם נרחיב לא על כל אחד כן. מהם, אבל...
אז האורח השלישי הוא אורח שהם, נגיד, נתרגם אותו בתור... עייפות וכהות. וזה כולל גם עייפות, עצלות, כהות, ניתוק רגשי. האורח הרביעי זה אי שקט, חוסר מנוחה, דאגה.
עצבנות, כאילו אג'יטיישן כזה.
אג'יטיישן, כן. סוג של, נגיד, התנועה חרדתית הזאת של האי שקט, גם ברמה המנטלית וגם ברמה האנרגטית הפיזית, כן? נקיפות מצפון, זה האורח הרביעי. והאורח החמישי הוא נקרא הספק, הוא ספק מאוד מסוים, זה ספק שנקרא ספק מעכב, והוא מצמצם אותי, והוא לא פותח אופציות, הוא סוגר אופציות.
כלומר, זה ההתלבטות האינסופית?
זה גם יכול להיות.
מה לעשות, לא לבחור, לא להתחייב, כזה?
אני חושבת שבחיי היום שלנו, בתרגול ספציפית, בתרגול הבודיסטי, יש לזה ניסוחים מאוד מאוד ספציפיים, זה ספק בלימוד, ספק בעצמי לגבי התרגול, אבל אם אנחנו מרחיבים את זה לחיים, כשיש לנו כל הזמן ספקות עצמיים שמונעים ממני להתקדם לאן שרציתי. ויש לנו ספק לגבי היכולות שלי שמצמצמות את מגוון האופציות שלי. אנחנו מיד יכולים לדעת מתי הספק הוא ספק שמעכב אותנו, ברמה האישית, המיידית, אפשר לראות את זה, וגם ספק שיכול לעכב אותנו ברמה המקצועית, לבין הספק שהוא ספק שהוא, שאלה רגע, מה באמת כדאי לי לעשות?
כן.
כן, השאלה הפנימית היא שאלה פותחת ולא שאלה של... אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות את זה. הטון הפנימי הוא מאוד מאוד שונה בין שני סוגי הספק.
מעניין. אני חושבת שאולי השתוקקות זה אחד הכי טריקי, כי בחיים אנחנו כל הזמן רוצים להתקדם, נכון? אני רוצה לעשות דברים יותר גדולים, אני רוצה להיות יותר עם האנשים שאני אוהבת, אני רוצה לשפר את המערכות יחסים שלי. יש לי תשוקה להמון דברים, אנשים רוצים להרוויח יותר כסף, רוצים לנסוע בעולם. יש כל מיני דברים שמזיזים אותנו, שאני חושבת שקצת קשה לשכנע אנשים שזה לא טוב, נכון? כלומר, מי לא היה רוצה להתקדם, מי לא היה רוצה להיות יותר ממה שהוא היום, יותר מאושר, יותר מצליח, יותר שיהיה לו יותר נעים בחיים.
כן, אני חושבת שזה האורח שהכי קשה לראות את ה... בוא נגיד, את הסבל שיכול להיות כרוך בתוכו. כי הוא נראה לנו בתור המנוע המרכזי בחיים. אז באמת זו, זה מי ששומע, וזה פעם ראשונה ככה ששומעים על השתוקקות כאורח תודעתי לא מיטיב, אז זה הזמנה ממש לבחון, תעד, בחיים, בין השאיפה ואפילו passion, במובן של תשוקה, לדברים מסוימים, שהיא איזו שאיפה כזאת שהיא... היא כוח שמניע אותנו לעשות דברים, בעיקר אם זה דברים שהם באופן כללי מיטיבים. לבין התנועה של ההשתוקקות, שהיא תנועה שלא יודעת סובה. שברגע שהשגנו משהו, מיד התודעה רוצה משהו אחר. ואני חושבת שאפשר לחיות עם הרבה מאוד שאיפות, ולהניח לתנועה הזאת של ההשתוקקות כל הזמן להיות במקום אחר, לעשות עוד משהו, להשיג עוד משהו. כל הזמן התנועה שלא יכולה אחד אפילו ליהנות ממה שיש.
נכון, כלומר, אף פעם בן אדם לא מגיע ואומר, וואלה, אני הכל השגתי, יש לי, לא צריך יותר כלום. תמיד יש את העניין הזה של העוד קצת, וכשאנחנו לוקחים את העוד הזה יותר מדי ברצינות, אז אנחנו נותרים מוכזבים, כי אנחנו לא מגיעים לשם.
כן, כי זה קשור, האכזבה קשורה פשוט לתודעה שלא יכולה להפסיק. אני חושבת שאחד התרגולים המעניינים, בשבילנו, בטח בעולם שאנחנו רובנו חיים, שהוא, בוא נגיד, הוא בקצה של הקצה, מבחינת שאר בני האדם בעולם, כי אנחנו באמת, יש לנו כל כך הרבה שפע, למרות הקשיים, יש לנו המון המון שפע, הדרך, אני חושבת, לעשות את התחילה של שינוי, זה לתרגל הכרת תודה.
כן? כן.
זאת אומרת, אני עדיין יכולה לשאוף, אבל עדיין יש המון רגעים שאני מכירה תודה, על זה שאני יכולה עכשיו פשוט לשבת בבית, ולהקשיב לפודקאסט, שיש לי את הפנאי, שיש לי אוזניים שיכולות לשמוע. רק הרגעים הקטנים האלה הם בדיוק הפוכים מהתנועה שלא מרוצה ממה שיש עכשיו, ומחפש את הדבר הבא.
כן.
אז זה אחד הדרכים לראות איך אפשר מצד אחד לנוע בעולם, מצד שני למצוא את הרגעים, הרבה מאוד רגעים שאומר, אוקיי, איזה כיף שיש לי את מה שיש לי עכשיו, אני בסדר כן. מה שיש עכשיו.
טוב, זה מכניס אותנו לשיח שלם על מטרות, ומה התפקיד של מטרות בחיים שלנו, נכון? אנחנו הרבה תולים את האושר שלנו באיזושהי מטרה, של כשאני אעבור דירה, כשיוולד לי ילד, כשאני אסגור את המשכנתא, כשמשהו יקרה, זו השתוקקות הזאת לאיזה רגע, אז אני סוף סוף אוכל להרגיש טוב. ואז אחר כך אנחנו חווים את אותו היי ולאו, של או שוואו, זה היום המאושר בחיי, אבל הנה זה עובר תוך יום יומיים, או שזה מאוד מאוד עצוב, כי לא השגתי את מה שרציתי, ואנחנו כבר בדבר הבא. ואנחנו לא שמים לב שזה קורה, אתה יודע, זה דבר מדהים.
אלא אם כן אנחנו מתחילים לפתח מודעות לזה, ואז אנחנו שמים כן. לב כמה זה גורם לכל כך הרבה אי שקט, וכמה זה לגמרי קשור בגישה הפנימית שלנו, ולא באמת למה שהשגנו ולא השגנו.
אבל את יודעת, יגידו בעלי כל הביקורתי פה, שיש בזה גם משהו כיף.
להשיג את הדבר.
לא להשיג, להיות לקראת זה. להגיד, הציפייה הזאת לחופשה שיש לי באוגוסט, נכון? זה עוד הרבה זמן, ואני כבר מחכה להיות בחופשה, ויש את הגעגוע שיש בו גם דבר כיף של עוד מעט נתראה, איזה כיף זה יהיה כשזה יקרה. יש שם איזו התרפקות של איזה כיף זה יהיה.
אני חושבת שזה גם שאלה של מינון. זאת אומרת, אם אני יושבת לרגע ויש לי איזו ציפייה כזאת, אני נזכרת בחופשה שתכננתי לאוגוסט, ויש לי איזו ככה מחשבה והיא מהנה, זה משהו אחד. אבל אם אני יושבת במשך רוב היום, אני מתבאסת מזה שאני פה, ומשתוקקת לחופשה, זה כבר לא כל כך מענג ומענה. ונכון שזה, אני חושבת שזה אחד האורחים בתרבות שלנו, שהכי קשה לראות את מה שעבודה קורא להדוקה בתוך זה, את, כן. את הסבל האינרנטי שכרוך במחשבה בכלל, שהאושר שלי הוא בהשגה של הדברים האלה.
מה העבודה עם זה בעצם? כלומר, כשאנחנו בתרגול, נגיד, של מדיטציה, אז נורא ברור שאנחנו, את יודעת, שמים לב לזה שעכשיו השתוקקתי ללהיות במקום אחר, אני אומרת לעצמי, אוקיי, הנה, זה קרה לך, תחזרי לנשימה, לאובייקט שאני מתרכזת בו, אבל אם אני לוקחת את זה רגע לחיים, ואומרת,
אותו דבר,
כלומר, עכשיו אני בא...
אין הבדלים גדולים, הרבה פעמים אין תרגול פורמלי, מה שאנחנו קוראים לו, תרגול לא פורמלי בחיי יום-יום, התרגול הפורמלי פשוט עוזר יותר ויותר לזהות באותו אופן, גם כשאני נמצאת בעבודה ובאינטראקציה וכדומה. היכולת שלי לזהות, וואו, הנה תודעה עם השתוקקות. איך זה מרגיש, התודעה? איך זה מרגיש לי בגוף?
את משתוקקת עכשיו למשהו?
לא, כרגע האמת שלי. לא, אבל אני אגיד לך למה, בהרבה פעמים, וזה מאוד מעניין, אחד הרגעים שאנחנו לא משתוקקים או משתוקקות, זה כשאנחנו נורא מרוכזות במה שאנחנו עושות. זה אומר שאנחנו בנוכחות. עכשיו הייתי איתך, התודעה שלי לא הלכה למקום אחר. יכול להיות שאם תהיה עכשיו דממה של 10 דקות, התודעה שלי תתחיל להשתוקק, לזוז, לקום, להיות בבית וכדומה. זה הסיבה שאנשים הרבה פעמים עושים פעילויות מסוימות, שגורמות לתודעה להיות בנוכחות בגוף, והם יותר, זה חוויה הרבה יותר נעימה, כי זה אין שם את החוויה של השתוקקות להיות במקום אחר. ואם זה בשחייה, בריצה, באומנות,
כן,
במוזיקה.
זה פלואו.
נכון,
כן.
בדיוק.
זה
אז כשמנסים לראות, אנחנו, רגע, למה כל כך נעים לי להיות שם? כי אתה יודע, לא נמצא במקום אחר.
שגם בזה, את יודעת, אני, יש לי כרגע בלגן בראש, אבל גם בזה בן אדם יכול סוג של, אני לא יודעת אם לקרוא לזה, להקהות את עצמו באינסוף פעילויות. נכון? כלומר, אז אני לא אהיה בהשתוקקות, אבל כל רגע ורגע יהיה שם משבצת לוז כזאת, כן. שעכשיו אני בשיחה, ועכשיו אני בארוחה, ואחרי זה אני עם חברה, ואחרי זה אני נותנת הרצאה,
כן.
והאם זה יותר טוב?
אני חושבת שמה שאת מתארת זה חוסר היכולת פשוט להיות.
כן.
ואז אני ממלא את היום-יום שלי בעשייה, כי אם אני בעשייה, אז אני לא צריכה לחשוב את המחשבות אולי שליליות, ואני אולי לא מחכה למשהו אחר, אז בעצם מילאתי באיזשהו תוכן, שיותר נוח לי להיות איתו. אני חושבת שאחד האתגרים לרוב האנשים בתרגול מדיטציה פורמלי, בטח אם הוא נעשה לכמה ימים, זה פשוט להיות עם עצמם,
כן.
בלי למלא את היום-יום בעשייה. אז אני חושבת שזה האימון, ועד שלא מתנסים בזה, אני חושבת שזה מאוד קשה להבין, אז מה הבנפיט בזה?
להרבה אנשים קשה לפגוש את מה שעולה פתאום ברגע אחד של שקט, כלומר,
זה כבר הולך אגב לאורח הבא.
כן, אז יאללה, האורח הבא.
לא, כי האורח הבא הוא בדיוק אחד הקשיים המרכזיים, זה בעצם האורח הבא של ההתנגדות, או הסלידה. הלא בא לי, aversion, כן. כן, באנגלית, שבעצם כשאנחנו רגע אחד בשקט, או שאנחנו פשוט בנוכחות, אנחנו פוגשים דברים לא נעימים. זה, כן. וזה החוויה, גם חוויה האנושית שהיא נפוצה, והיא אפשר לראות שהיא קורית כל כך הרבה רגעים. אני רגע אחד עוצרת ומפסיקה להיות בפעילות שממלאה את הרגע שלי, ומה שאני פוגשת זה כאבים בגוף, או מה שאני פוגשת זה רגשות לא נעימים.
אשמה, או... שיפוטיות, ביקורת
כל
עצמית.
מה שעולה ב... כן. כל מה שעולה בדעתנו, במגוון, תיאת, במגוון התופעות המנטליות האנושיות, וצריך ללמוד לפגוש אותם אחרת.
כלומר, וזה... המילה המרכזית היא פה באמת הלפגוש.
כן. העבודה עם הלא נעים, זה בעצם עבודה גם עם הדחייה, היא אחד הדברים הכי משחררים שיכולים להיות, כי אנחנו לומדים איזו איכות אחרת של התודעה, שאומרת, אוקיי, אני מוכנה לפגוש... את העצב ואת הכאב ואת הבדידות ואת הביקורת, אבל אני פוגשת את זה עם עיניים שהן אחרות לחלוטין.
עם עיניים טובות יותר.
עם עיניים טובות. עם חמלה, עם קבלה, עם לתת מקום. ומה קורה כשאנחנו נותנים מקום, מה קורה במפגש עם הדברים האלה? כי הסלידה עצמה מחזקת משהו. וכשאני מרפה מהסלידה ופוגשת, משהו מתרחש שם. דברים עוברים טרנספורמציה.
שבעצם את אומרת, המציאות תישאר אותה מציאות. אני עדיין אשטוף כלים. כלומר, אני עדיין אבוא כל יום לכיור המלוכלך שלי, ואצטרך להתמודד עם כל הג'יפה שהצטברה, אבל אני לא אברח. כלומר, אני לא אגיד, וואי, אני חייבת שהוא עושה את הכלי, איזה בסה, איזה מסכנה, אני אלבד במישהו אחר, עושה את זה במקום מי, אני מתעשה עם זה, איך, סיך, סיך, אלא אני פשוט אהיה בזה, ואז החוויה שלי תשתנה.
כן, אז הזיהוי של הסלידה, עצירה באיזשהו מקום של שטף המחשבות האלה, דרך חזרה פשוט אל החוויה של שטיפת כלים, ואני אגיד משהו רדיקלי, כן, למי שתרגל מדיטציה לא כזה רדיקלי, איך אני מביאה עניין לתוך היומיומיות.
אבל תגידי, אין בזה משהו גם חיובי. כלומר, אם אני נורא סולדת מהכביסה או מהכלים, ובזכות זה אני מגיעה למסקנה שאני מעדיפה לעשות לזה אאוטסורסינג, נגיד.
יש לנו המון דברים בחיים שאנחנו לא יכולים לעשות שינוי כזה. כן, שהם, תת, אין לי כסף להביא, אין לעשות לזה אאוטסורסינג, או יש דברים שיש לי סלידה ואני חייבת לעשות אותם. יש אנשים שאני עובדת איתם, או יש לי בני משפחה שאני לא יכולה להוציא אותם מהחיים, או
כן, נגיד הרבה אנשים לא אוהבים את חמותם או כאלה.
בדיוק. כן, להחליט החלטה מודעת ולהגיד, הדבר הזה הוא לא מיטיביטי ולא בא לי לעשות אותו, ואני יכולה לבחור בחירה אחרת, זה נהדר. בכל שאר מגוון החוויות שלנו, יש לנו המון דברים שאנחנו לא יכולים לעשות שינוי בתוכם, ואז השאלה, כמה הסלידה מתעצמת, או כמה אני יכולה לזהות אותה כשהיא רק מתעוררת, ולעשות תנועה שמרפה, כן? ומוצאת הרבה יותר שמחה בזה, בסיטואציה שבגדול היא לא נעימה. כי לא נעים וסלידה זה לא אותו דבר.
לא אז נגיד יש בן אדם לא שאני נעים. לא סובלת. קורה, נכון? קורה. אנשים שאנחנו מבלים איתם מאיזושהי סיבה, עבודה, משפחה, שבאמת רק הנוכחות שלהם מוציאה מאיתנו משהו לא טוב. איך עובדים שם עם, עם הסלידה?
תרגול בעיניי מאוד פשוט, ופשוט זה לא קל.
כן.
אוקיי? הוא מאוד פשוט. אני חושבת שכל תרגולי המיינדפולנס הם מאוד פשוטים, רק הם לא מאוד קלים לנו.
כן, כן אפילו זה... קשים, יש לומר. כן. כן.
אבל הם פשוטים מבחינת ההנחיות. בסיטואציה כזאת, כל מה שאני עושה, זה אני מזהה את הסלידה ברמה הגופנית, ומאפשרת לחוויה הזאת להיות.
כלומר, את מזהה את ההתכווצות, את הגועל, את ה...
הציקות לב, את זה שמתחיל להיות לי חם, כן, משהו מתכווץ לי באזור הגרון, כן, כל התגובות הפיזיות של סלידה, הם בשונה משתוקקות שזה יכול להיות יותר עדין. בסלידה...
זה שם.
זה מאוד מאוד כן. ברור, הלב, הבטן, איזשהו אזור, בדרך כלל באזור המרכזי של הגוף. אני, הדבר המרכזי והישיר שאני עושה, זה אני מזהה את הסלידה ברמה הפיזית, את החוויה הפיזית, שהיא לא נעימה. התגובה שלנו היא בדרך כלל החוויה הלא נעימה הפיזית, ואני פשוט מאפשרת לחוויה הזאת להיות. לא הודפת אותה, לא מנסה לשנות אותה, פשוט נמצאת ליד אותו בן אדם, זה יכול להיות לאורך... זה יכול לבוא המון זמן, זה גם בא בגלים.
כן.
כן? ופשוט כל פעם שאני מזהה את זה, אני פשוט חוזרת לגוף, מרגישה את החוויה הפיזית, ואומר, אוקיי, כמו שאג'ן סומדו אומר, it's like this. It's like this. והמפגש הזה עם החוויה הלא נעימה, הוא הרבה פעמים מפוגג משהו ברמת הסלידה, והיא עולה אחר כך עוד פעם, אז אני עושה את זה עוד פעם. וזה שוב, זה התרגול שחוזר וחוזר וחוזר. כשמשהו אצלנו רגע אחד עוצר, אז הצד השני, גם משהו, זה כל הזמן בהתאבות גומלין.
כן.
משהו גם קצת נרגע אצל הצד השני.
אבל יש גם את שאלת הנגד, של האם זה לא הדחקה. כלומר, איפה הזיהוי, לא לעשות עם זה, את יודעת, כל העולם הזה, לעומת הדחקה, להיות אפתיים, להעלים את הרגשות שלנו. כלומר, זה הרבה פעמים, אני חושבת שכשאנשים מבינים את העולם הזה לא נכון, כשהם רק נחשפים לזה, אז זה יכול להישמע כמו, כאילו מיינדפולנס, זה מילה נרדפת ל... הכל סבבה, לא משנה מה, תמשיך, הכל טוב, אתה לא מזדהה עם זה, אתה לא חלק מזה, כזה.
כן. לא, את צודקת, אז צריך להבין פשוט מה התרגול כולל, כשלא מבינים אותו נכון, אז הוא באמת יכול להוביל איזושהי תחושה שאתה הופך להיות מין טפלון כזה, שום דבר לא נוגע. זה לא הכוונה בתרגול. הכוונה היא שאני מרגישה באופן מאוד מלא ועמוק את מה שיש, רק אני לא מיד מופעלת מהדבר הזה שמאפשרת. אני אומרת, וואלה, הנה כעס. הנה אלבון. איך זה מרגיש? לא מרגיש נעים בכלל. איך אני מרגישה את זה? קובץ לי כל הלב. איזה מחשבות? אני רואה את המחשבות. זה לגמרי לא הדחקה. אלא יש שם איזשהו איכות אחרת לחלוטין. אבל את צודקת, לפעמים כשלא מבינים, זה באמת, אז מי ששומע צריך, רק אנחנו יודעות אגב אם זה הדחקה או במצומת לב. וזה רק אנחנו. ולפעמים מישהו מבחוץ יכול להצביע, אבל צריך להיות מאוד אותנטי עם עצמנו, האם אני באמת פוגשת את כל מגוון הרגשות שלי ומאפשרת להם, או שאני לא פוגשת אותם, וכאילו מסיתה אותם הצידה, וזה סוג של סלידה גם.
שזה מעניין שגם בתוך העבודה עם סלידה, יש סלידה.
כלומר,
זה... לגמרי. זה... את מבינה על מה אני מתכוונת?
לגמרי, הרבה פעמים שאנחנו שמים לב לסלידה שמופיעה אצלנו, יש לנו סלידה לסלידה. אני יושבת ריטריטים ארוכים, של כמה שבועות, כמה פעמים בשנה, ואני שמה לב שאחרי נגיד שבוע, 10 ימים, שהאורחים, העוצמה שלהם, היא יורדת באופן משמעותי. זה לא שהם לא נוכחים, אבל נהיה לי נורא משעמם, אני צריכה לפתח עניין מחודש, כי העבודה עם האורחים האלה היא פשוט מרתקת בעיניי. זה להביא אטיטוד של סקרנות של, וואו, הנה ככה מרגישה השתוקקות, והנה הסלידה הזאת, ואיך זה מרגיש. יש בזה משהו כל כך מעניין, לפגוש את כל מגוון האורחים, האטיטוד של הסקרנות, בכלל בלי להתבאס, אלא לראות, וואו, הנה התודעה האנושית הזאת היא משוגעת. כן, לא חייבים, אפשר להסתכל על זה עם קצת חוש הומור, עם חמלה וחוש הומור של, וואו, הנה הדבר הזה. ועצם הראייה הזאת יש בה משהו מאוד משחרר. זה לא שזה מפסיק, אבל היא כבר, זה באמת אורח. כאילו, הרחתי אותו, ועכשיו הוא
כן.
ממשיך בדרכו.
כן. כן. זה מזכיר לי שבריטריט שעשיתי עם סטיבן פולדר ו... רן הרפז, זה היה הריטריט השני שלי. ואז באופן אוטומטי, את נורא משווה, נכון? למה היה בריטריט הראשון. וכל הריטריט אמרתי לעצמי, איך בריטריט הקודם היה הרבה יותר טוב, הייתי הרבה יותר שקטה בתודעה, היו לי הרבה פחות מחשבות, ופה אני כל שנייה קופצת מפה לשם, לעבר לעתיד, וכתבתי על זה ביומן שלי. בסוף הריטריט, ובמש כזה ביום האחרון שלחו אותנו לשעה של כזה התבודדות בטבע, אמרתי, טוב, אני אכתוב על זה ביום על כאילו קצת אכזבה שלי מעצמי, שאני כל הזמן קופצת ממקום למקום. ואחרי שסיימתי לכתוב על זה וככה פרקתי את זה ביומן, דפדפתי כזה אחורה, לא יודעת אפילו מה גרם לי לעשות את זה, דפדפתי אחורה ובמש במקרה נחתתי על היומן מהריטריט הראשון. כלומר, זה עדיין הייתה אותה מחברת. וקראתי את מה שכתבתי, וכתבתי שם בדיוק את אותו דבר. הרגשתי כמו תקליט שחוזר על עצמו, והייתי בשוק, ראיתי שכתבתי בדיוק, התודעה שלי כל הזמן קופצת, אני לא מצליחה להתרכז, כזה, copy-paste, אבל המחשבה הייתה שאז זה היה אחרת, שאז זה היה טוב. וברגע שראיתי את זה, את ההשוואה הזאת, זה כל כך הצחיק אותי, אני פשוט צחקתי בכל רם, באמצע שום מקום בטבע, חזרתי לתרגולים האחרונים של המדיטציה, ולא הצלחתי להפסיק לצחוק. כי כל פעם שזה קרה לי, ששמתי לב שאני שוב נודדת, אני אמרתי, הנה זה כאילו, זה בדיוק זה.
בדיוק זה, וזה כמה זה משחרר, זה לא שתודעה הפסיקה לנדוד, אבל כל מערכת יחסים שלך איתה השתנתה.
כמו פתאום ראיתי את זה, והייתי כזה, זה שוב קורה, כזה צחוקים.
אני חושבת שכשמתחילים לפגוש ככה את האורחים, זה הופך להיות דבר מאוד מעניין לראות אותו. ומאוד מאוד משחרר לפגוש את כל הנטיות שלנו עם איזשהו סוג של התבוננות שהיא באמת לא עושה מזה כל כך הרבה עניין. יש משפט נורא יפה של גיא אמסטרונג, אחד מורה ויפאסנה מארצות הברית, שאומר, What is, let it be. What isn't, isn't. Don't create more.
יפה.
זה ככה תורה, הרבה מהתורה על רגל אחת.
וואו. שזה באמת מביא אותנו לאורח הבא, שהוא אם את אומרת כבר what is isn't isn't, אז זה נראה לי אותו שימום, אדישות, התחושה הזו של מה, אין פה מספיק, מה זה האורח הזה?
האורח השלישי, אני חושבת שאני מגדירה אותו בדיוק הפוך מחיוניות. זה הכבדות,
אפתיות.
הכהות, אפתיות, כן. משהו שלא מתעניין בחיים באיזשהו אופן, כן. נגיד, דיכאון מאופיין, בעיקר באורח השני והשלישי, מסוג של התנגדות, וסוג של כהות.
פסיביות.
ואפתיות, כן, ופסיביות שנובעת בגלל האפתיות. ואחד הדברים המעניינים בעיניי לעבוד עם האורח הזה ביום-יום, כי הוא אורח שנוכח, השיימום והעייפות והכבדות, בכל זאת יש לנו חיים עמוסים, זה פשוט לפגוש את האורח הזה ולא לעשות ממנו ביג דיל.
אבל עייפות ושיימום זה לא בדיוק אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. קודם כל, העייפות, כי אני חושבת שהרבה פעמים יש לנו המון התנגדות לתחושת העייפות, וזה מייצר המון סבל מיותר. כי זה מה שיש כרגע.
כן.
אצלי זה היה מאוד משחרר, אני בן אדם שמתעייף מהר. זה גם השעות, לא השעות החזקות של השעות האלה.
מתחילה להשתוקק לשנץ.
עוד לא, שוב, כי יש הרבה עניין, אז הנה, בדיוק הפוך מהמקום של האדישות, אבל... ואחד הדברים הטרנספורמטיביים מבחינתי היה לא להיבהל מעייפות. זאת אומרת, זה לא שהשתנה, אני לא נהיית בן אדם פחות עייף, אבל איכשהו לא לעשות מזה עניין. אז זה לגבי עייפות, משהו שאומר, אוקיי, אני עייפה, בסדר, הקבלה הפנימית הזאת, שזה מצב התודעה והגוף שלי כרגע.
בסדר, נלך לישון?
אם אפשר, אבל הרבה פעמים אי אפשר, הבעיה היא במקומות שאי אפשר, זאת אומרת, אני הולכת לישון, אז אני לא מפתחת בכלל סמן, פשוט הולכת לישון.
כן.
השאלה כשאני, יש לי יום מאוד מאוד גדול, ואני מתחילה להיות עייפה, ומתחיל להיות סרט שלם של, אני כל כך עייפה, ואיך אני אשרוד את היום הזה?
לא, ויש לי מלא דברים לעשות, אני לא יכולה להרשות לעצמי איך לישון.
בדיוק, אבל הבעיה היא המחשבות ולא עייפות. עייפות היא עייפות, והיא לא נעימה, אוקיי, אז לא נעימה. האדישות באמת היא, או כהות, או אפתיות, זה באמת משהו קצת אחר. כי עייפות יכולה להיות מאוד פיזית.
כן.
היא לא חייבת, היא יכולה להיות מנטלית, אבל היא גם יכולה להיות פשוט פיזית. זה מצב מנטלי שיש לו אספקט פיזי, אבל הוא קודם כל מצב מנטלי, והוא לא פשוט לעבודה, בכיוון שהוא אחד הקשים, אגב, לעבוד איתו. כי הוא הפוך מסקרנות ועניין, כאילו צריך,
כן.
צריך לסחוב את עצמי. ואחד הדרכים המעניינות לעבוד עם זה, זה להתחיל להביא עניין לחוויה עצמה. וזה לא פשוט. אני אגיד, אני אומרת את זה עכשיו, אני מניחה שמי ששומע את זה, זה דבר שצריך להתאמן בו. לראות איך אני מביאה במקומות שהכל נראה לי לא מעניין, ומתפתח איזו אדישות, איך אני מעוררת סקרנות כאיכות תודעתית שהיא הפוכה.
יש ניסוי כזה של אלן לנגר, שהוא ממש חמוד. אלן לנגר היא חוקרת מיינדפולנס, ובאחד הניסויים שלה היא ממש עושה הק על הקטע הזה של הסקרנות. היא אוספת אנשים ושואלת אותם, מה אתם שונאים לעשות? אנשים שונאים כל מיני דברים. לשאוב אבק, לראות כדורגל, לעשות בירוקרטיה, זה הסנו שלי. והיא מחלקת אותם לכמה קבוצות. לקבוצה אחת היא אומרת, תעשו פשוט את מה שאתם שונאים, מה שנקרא, תסבלו בשקט. לקבוצה שנייה היא אומרת, תחפשו דבר אחד חדש, שאף פעם לא שמתם לב אליו באותה פעילות. לקבוצה השלישית היא אומרת, תחפשו שלושה דברים חדשים, ולקבוצה רביעית, שישה דברים חדשים. והיא ממש מראה שכמה שאנחנו מחפשים יותר דברים חדשים, שזה ממש סקרנות, כמו זה נראה לי שזה מה שזה, אנשים יותר נהנים, והפעילות הופכת להיות מפעילות סנועה לפעילות של כזה, וואו, מעניין, אף פעם לא שמתי לב שכשעוברים עם השואב אבק, מהשטיח לרצפה, זה מחליף צליל, זה צליל אחר, או כשמדליקים אותו, זה עושה כזה, נכון, זה כזה, עלייה כזה, יש לזה איזו מוזיקה, אז זה משנה את החוויה. ואת מתכוונת למשהו כזה, לחפש את החדש.
גם לחפש את החדש, גם להתעניין במשהו שנראה לי שהוא לא מעניין. למשל, בתרגול מדיטציה, הנשימה יכולה להתפס כמשהו לא כך מעניין, וחלק מהתרגול לטפח עניין במשהו מאוד אורדינרי. האורח הרביעי זה האורח של חוסר השקט, שהוא בדיוק הפוך מהקהות והחוסר חיוניות. שהוא אורח מאוד נפוץ בעולם המודרני, כי כמעט כל מה שסובב סביבנו מטפח חוסר שקט. כן, כל האמצעים האלקטרוניים.
וואטסאפ, פייסבוק, או טלפונים.
אז עכשיו, זה מעניין שהאורח הזה קיים ברשימה מלפני 2500 שנה.
כן.
אז אנחנו מבינים שהתנועה המנטלית הזאת והאנרגטית פיזית הייתה קיימת גם כשלא היה, כן, גם כשלא היה פייסבוק ולא היה מחשב ולא היה טלפון. אני חושבת שהיא מאוד מועצמת בחיים שלנו. זה החוסר שקט שלא מאפשר לנו פשוט להיות. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתנועה, וכל הזמן צריכים להיות באיזושהי הסחת דעת, והדבר הזה מייצר הרבה מאוד מתח, פשוט מאוד. כשמדברים על סטרס בעיניי, זה אחד הדברים, אחד המופעים המשמעותיים, זה התנועה הזאת של החוסר שקט והדאגה.
נראה לי שזה האורח הכי מרכזי שלי, את יודעת?
אני חושבת להרבה מאוד אנשים, אני חושבת שבעולם שלנו זה אחד המרכזיים. מקום הזה שלא יכול, לא יכול רגע אחד להיות, לא יכול רגע אחד לנשום, לא יכול רגע אחד לשבת, כל הזמן צריך להיות בתנועה. וזה משהו מאוד אנרגטי גם פיזי. אני חושבת שהעבודה המרכזית עם אי שקט בשבילי, זה העבודה עם האנרגיה הפיזית של אי שקט, שגם אם זה הרבה מאוד מחשבות, עדיין יש אנרגיה קופצנית בתוך הראש. ומה שאפשר לעבוד, לא כל כך עם התכנים של הקפיצה, אלא עם הקופצנות שחשים אותה כאיזה בז כזה בתוך התודעה, בתוך המוח כמעט.
כן, כן, זה משהו כזה. זה שפריצים של דופמין, זה ממש ממכר גם.
אם את אומרת, כן.
כן, לא, יש בזה משהו ממכר, זה כמו התחושה הזו שאת נגיד עובדת על משהו במחשב, ואז את פותחת עוד טאב בכרום, עוד לשונית. יש מין התרגשות כזאת, נכון? כלומר, יש מין פה ופה 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 ופה, ואני חושבת שבכל רגע נתון שזה קורה, זה כיף, אבל אז החוויה הכוללת היא לא נעימה.
אז אני חושבת שזה אורח מאוד חזק, ושהוא גם מניע אותנו הרבה פעמים לפעולות לא מיטיבות. אנחנו, גם שקשה לנו לשבת עם האי שקט, אנחנו ממלאים את היום לפעמים בדברים לא כל כך מיטיבים.
אבל אני מרגישה שהוא קשור לעשייה מרובה. כלומר, נגיד כשהתכוננתי לפרק שלנו, אז אמרתי, טוב, אני אקרא את מה שכתבתי במחברת אחרי הריטריט. התחלתי לקרוא את זה. ראיתי שם משהו שכתבתי שלא היה קשור לפרק, שיש איזה בן אדם שנזכרתי בו, שפעם היינו בקשר מאוד קרוב, ואנחנו כבר לא בקשר המון שנים, וחשבתי שזה יהיה נורא נחמד להרים אליו טלפון. עכשיו כתבתי את זה, אז שכחתי מזה. פתאום ראיתי את זה, אמרתי, אולי אני רגע אכתוב לו. אז פתחתי את הוואטסאפ, התחלתי לכתוב לו, ואז תפסתי את עצמי. אמרתי, מה את עושה? את בכלל עושה עכשיו משהו אחר. את עכשיו מתכוננת לשיחה, זה ממש לא תחת הקטגוריה הזאת. את יכולה גם להתקשר אליו אחר כך, אבל זאת הייתה דוגמה הנה, זה. וזה, וזה, וזה.
כן.
שזה כאילו חיובי, אבל זה לא חיובי.
קודם כל, אני בטוחה שאנשים שהם הרבה יותר חסרי שקט הרבה פעמים, עושים הרבה יותר מהאנשים שיש להם הרבה יותר שקט. כן. זה תנועה שמניעה אותך.
כן.
שוב שאלה של מינון. שוב שאלה של האם הפעולה שלי נעשית, אגב, מתוך האי שקט או מתוך מוטיבציה יותר נעלה. למשל, אפשר, יש הבדל בין להגיד, אני רוצה לייצר קונקשן מחודש עם מישהו שהיה חשוב לי. ואני אעשה את זה, לבין התנועה האוטומטית באותו רגע שהייתה חסרת שקט ועשתה את זה עכשיו. זה שני דברים שונים. אחד זה, בוודאי שאני רוצה לעשות את התנועה הזאת, השני, מתי אני עושה אותה ואיך אני עושה אותה. ואני חושבת שאחד הדברים, אחד מהדברים, לא רק היחיד, שמייצר התמכרויות, אני חושבת, זה החוסר יכולת שלנו, אגב, לפגוש קושי ואי שקט, וכדי למלא ולהסתיר ולהשיח, אנחנו עושים כל מיני דברים, ובחלקם לא דברים מיטיבים. הזמנה קטנה לתרגול. כל פעם שאתם קמים מהמחשב למקרר, שימו לב אם יש איזשהו אי שקט ככה גופני, רגע אחד להשתהות עם אי שקט הזה.
כלומר, התרגול הוא לזהות ולחכות.
כל הזמן. כן. אתה חוזר לאותו תרגול, אמרתי, זה מאוד פשוט. כן. זה לא קיים, זה אותו תרגול.
כן, אני חושבת צריך להזכיר את זה בכל אורח מחדש, צריך להגיד שוב, התרגול הוא לזהות ולחכות, כי זה נשמע קצת, בגלל שזה פשוט, זה נשמע כמעט כאילו לא אמרנו כלום. את מבינה למה אני מתכוונת?
אבל זה הרבה.
כן, זה הרבה.
נחזור ולהגיד, זה לזהות, ממש להגיד, הנה היא שקט, phase number one. כן, האספקט השני זה פשוט לשאול את עצמנו, רגע, איך זה מרגיש? כן, לא להיות, לא להתנתק מזה, זה בדיוק הפוך מהמקום של הניתוק,
כן,
שלא בא במגע. איך זה מרגיש? מה התחושה של להיות באי שקט? מה התחושה של סלידה? מה התחושה של... רק אחד לעצור, ואני אומרת, אני עובדת המון עם הגוף, והם כל האורחים, יש להם התבטאויות גופניות. היכולת שלנו להרגיש את האורח בגוף, זה החלק השני של התרגול. והחלק השלישי זה פשוט לאפשר לדבר הזה להיות, להשתהות, לעצור. שימו לב מה קורה כשעושים את שלושת השלבים האלה, מה קורה לאורח.
אני גם חושבת שזה שלא ישר עושים משהו עם זה, כלומר נכנעים לאורח, זה מאפשר לראות את האורח הבא מגיע, ואז זה שרואים את התנועה הזאת קורית, זה גם משנה את התפיסה. כי פתאום אני רואה כמה חוויות עוברות עליי ברגע. כלומר, ברגע אחד התגעגעתי, ברגע אחד כעסתי, ברגע אחר רשמתי את עצמי, ברגע אחד אני משעמם, ברגע אחד נזכרתי במשהו, וכשאני רואה את התהליך הזה, כאילו לא את התוכן של על מה חשבתי פה ועל מה חשבתי כאן, אלא את עצם הקפיצה הזאת של מפה לפה, לפה לפה, הרבה יותר קל לי להגיד, טוב, זה הסיפור הזה, זה כמו איזה, כמו יוטיוב שפשוט מתחדש אוטומטית מדבר לדבר, וכשאני רואה את זה מהצד, יותר קל לי באמת לתפוס את המרחק הזה. טוב, אז ממש בקצרה לאורח האחרון, כדי שלא נקפח אותו.
אני חושבת שהאורח האחרון, יחד עם האורח השלישי של העייפות והקהות, הוא אחד הלא פשוטים אגב לעבוד, כי הספק שלנו, למשל, אני לא בטוח שהתרגול הזה מתאים, אני לא בטוח שהתודעה שלי יכולה לעשות את מה שהן מדברות עליו עכשיו, זה סוג של הספק המעכב.
כן.
שבעצם מעכב אותנו מלטפח איכויות מיטיבות. הוא מאוד קשה, כי לפעמים מה שג'וזף גולדסטין קורא לו, הוא מסתווק ככל החוכמה. הוא נשמע נורא אינטליגנטי. אני נורא מכירה את עצמי, מכירה את התודעה שלי, וזה אלה לא איכויות ש... מתאים לי כרגע, או אני יכולה בכלל, וזה נשמע כל כך מלא חוכמה ומלא חמלה.
מסתווה במודעות.
שהוא מסתווה באיזה קול כזה מאוד אותנטי, וצריך לזהות אותו ככה. ואני חושבת שאחד הדרכים לעבוד עם ספק, יש שניים אולי, אני חושבת. אחד זה אמון, ושני זה נחישות, בשבילי. אחד זה האמון הפנימי שיש משהו בדרך הזאת שהוא מיטיב איתי, ואז שמופיע כל הספק, פשוט להגיד, הנה הספק, פשוט לזהות אותו כספק, ולהיזכר באמון שהדרך הזו, למרות שיש בי, יש קשיים כרגע, לעורר את האיכויות שאני רוצה לעורר, אני מזהה את זה כספק, יש בי אמון. השני זה הנחישות, כן? להישאר לפעמים עם משהו, למרות שעולים הקולות האלה. אז שמתחילים קולות הספק, למשל, על היכולות שלי לגבי משהו, שהתחלתי לעשות, כי יש קשיים, זה להיזכר במוטיבציה הראשונית שלשמה יצאתי לדרך. וההיזכרות הזאת במוטיבציה הרבה פעמים מאפשרת לספק לתפוס פחות אחיזה. אבל אני אומרת, אלה אורחים לא פשוטים.
כן.
ואחד הדברים שהסיבה שאמרתי שהנושא הזה בעיניי הוא מאוד מרכזי, כי האורחים האלה הם הדבר המרכזי שנוכח בתודעה שלנו ביום-יום. ואם לא מזהים אותם, הם לחלוטין מתנים את התודעה שלנו, מעכבים אותנו מלחיות כמו שהיינו רוצים לחיות. ומייצרים הרבה פעמים הרבה מאוד סבל.
מעניין, טוב, אז אנחנו נתחיל להרוז את עצמנו לסיכום.
אני הייתי רק רוצה להגיד משהו נוסף לגבי האורחים, כי דיברנו הרבה על מצבי התודעה הלא מיטיבים, ולהגיד שיש הרבה מצבי התודעה מיטיבים.
כן.
והחלק השני של התרגול זה לזהות אותם ולהזין אותם.
בפרק הבא, מה שנקרא.
רק כדי להגיד לנו שיש רגע של שקט ושלווה, אז לזהות, שיש רגע שבו אין השתוקקות, אלא יש סיפוק, אז לזהות. כן, זה רק ככה לסיים עם... עם הנימה הזאת שיש לנו הרבה רגעים אחרים, והרבה פעמים אנחנו לא שמים ושמות לב אליהם.
נכון. זה היה פרק לא מזמן עם מתי, ליבלי חלחמלה, אז זה אחד הרגעים האלה שאפשר להרחיב אותם, אבל באמת היום התמקדנו יותר באיפה כדאי פחות.
להזין.
כן, פחות. אז היה לי ממש ממש מעניין וכיף איתך גם לדבר. יש עוד משהו שחשוב לך לומר, שאת יוצאת איתו מהפרק.
לא לקחת כל כך בקשה את כל הדפוסים המנטליים שלנו. כן. לשמוח שאנחנו יכולים ללמוד אותם, להכיר אותם, ולהסתכל עליהם גם בחמלה וגם לפעמים בחוש הומור כשאפשר, יש בזה משהו מאוד משחרר.
כן.
לא להיבהל כשאנחנו מזהים את ההשתוקקות ואת ההתנגדות והצלידה, זה החוויה האנושית.
כן, להחזיק את זה בכלילות כזאת.
לגמרי.
כן, אחלה מסר. כלומר, אני חושבת שאם אני מנסה לסכם את מה שדיברנו, אז בעצם דיברנו על הכוחות השונים שפועלים בנו, שיכולים להיות לא מיטיבים במינונים מסוימים, ודרך הזיהוי שלהם, אני חושבת שזה הרבה פעמים מקומות שבהם אנחנו ריאקטיביים, אנחנו תגובתיים, אנחנו יכולים לקבל בחירות, לקבל החלטות אחרות, לא לפעול באופן אוטומטי, אלא לפעול בדרך אחרת שהיא לא תמיד ידועה מראש, קשה להגיד עכשיו תעשו את זה ולא את זה, אלא פשוט ההשעיה הזאת היא מאפשרת את הבחירה המחודשת שהיא יותר מטיבה.
ולא רק עם עצמנו.
כן.
היא יותר מטיבה עם הזולת.
נכון. חשוב.
הכי חשוב,
כן.
כי אנחנו לא פה רק בשביל עצמנו. עבודה על התודעה היא אף פעם לא עבודה רק על עצמנו. היא בעצם יד משליחה על אחרים ואחרות.
כן. נקודה ממש חשובה. אני שמחה שאמרת את זה. כי זה הרבה פעמים יכול להתאפס כעיסוק קצת נרקסיסטי. שכל הזמן אני ואני ואני, ודווקא זה...
בעיניי זה... כל מה שאפשר לעשות זה רק על התודעה שלי, אבל השינוי אצלי משנה באופן מיידי את התגובות שלי לעולם, בצורה הרבה יותר מיטיבה.
כן.
זה מאוד חשוב...
יופי. מעולה. אז תודה רבה רבה שהגעת.
תודה.
הייתה לי חוויה טובה, ואני בטוחה שגם למאזינים. אז אני מזכירה שוב גם על הספר שלך, דברי הבודה, שאנחנו נשים אליו לינק בתקציר של הפרק, וגם נשים לינק לאתר שלך, וזאת ההזדמנות גם להזכיר שלכל פרק יש תקציר, אתם הרבה פעמים שואלים אותי, אז שתדעו, אם אתם נכנסים דרך אפליקציות, אז יש לכם תמיד מין details או סימור, או איך שכל אפליקציה קוראת לזה, שבעצם נותנת את התקציר לפרק, וגם את הלינקים הנלווים של כל הדברים שאנחנו אומרים, נשים לינק, נשים לינק, נשים לינק, אז זה שם. וחוץ מזה גם להזכיר באמת שאתם יכולים להקשיב דרך האפליקציה, שגם את זה אני מקבלת הרבה מאוד שאלות, איך כדאי להקשיב, אז בגדול הדרך הכי מומלצת היא דרך האפליקציות השונות, כי אז הן זוכרות בשבילכם מה שמעתם, איפה עצרתם, זה הרבה יותר נוח. באייפון יש אפליקציה מובנית, שפשוט נקראת פודקאסטים, ובאנדרואיד יש אפליקציות שאפשר להוריד בחינם, פודקאסט אדיקט, פודבין, ועוד רבות תחקרו בשוק האפליקציות, אבל זה נורא פשוט. אז תודה רבה שהגעת, קרן ארבל, היה לי נהדר איתך. ותודה לכם, תודה על השאלות, ונתראה בפודקאסט הבא. יאללה ביי.